על החיים ועל המוות. עורכת ומגישה דפנה לוי.
לתמר אלאור היו שתי אמהות, אחת בבית ואחת מעבר לכביש. אמא יונה ודודה צביה, שהיו חברות נפש, ידעו ליזום ביחד יוזמות מהפכניות ששינו להן ולמשפחותיהן את החיים, ובסופו של דבר הן גם הזדקנו ביחד. הן הרחיבו עבורה את העולם. העובדה שהאחת הייתה אשכנזייה והאחרת תימנייה, טענה את הילדות של תמר בקסם, ויכול להיות שאפילו הביאה אותה לבחור, שנים מאוחר יותר, באנתרופולוגיה כמקצוע. ומאחר שהיא אנתרופולוגית, לא יכולנו שלא לדבר על הטקסים ששימשו את תמר כשליוותה את שתי מאותיה, וגם את אמו של בעלה, אל מותן, ועל התפילות שהיא נוהגת לשאת אליהן ואל קבוצה שלמה של אנשים שהיו יקרים לה ומתו, ונבחרו על ידה להיכלל בקבוצת ה-Ancestors שלה, האבות והאימהות הקדמונים, שהיא דרך אגב לא קבוצה סגורה, אלא פרויקט פתוח.
מעבר לכביש הייתה אישה שהייתה חברה מאוד טובה של אמא שלי, ושתי המשפחות גדלו ביחד, הילדים שלה והילדים ואנחנו, והם היו תימנים. ודודה צביה הייתה מין אמא שנייה שלי.
זו השכנה, דודה
כן,
צביה, כן.
כן, קראנו, כשהיינו ילדים קטנים לא קראנו לה צביה, קראנו לה דודה צביה, למרות שהיא לא הייתה דודה שלי, אבל כך פנו לאנשים מבוגרים.
באמת?
כן, דודה צביה. ככה קראנו לה דודי יפת ודודה צביה, והם קראו להורים שלי דודה יונה ודוד דוד. אז גדלנו ממש ביחד, והאתניות הפולנית שלי כל הזמן הייתה, או גם ההורים שלי לא ממש היו, אבל זה היה מאוד in relation, כלומר, גם הם וגם אנחנו חיינו את הזיהוי החברה, השכונה כאן הייתה מאוד מאוד מגוונת, היו מכל, חוץ מצפון אפריקאים, שלא היו בכלל, היו עיראקים וטורקים ובולגרים, וכמובן אשכנזים, ויש כאן קהילה שהגיעה משנגחאי, שזה בעצם רוסים, מאוד מגוון.
על איזה שנים אנחנו מדברים?
ההורים שלי עברו לכאן בשנת, הם הגיעו לרמת חייל בשנת 51-2, ועברו לכאן ב-57. אז בעצם הזהות שלי הייתה מאוד, מאוד מושפעת מהתימניות, מאוד. וצביה הייתה דמות מאוד מרכזית, שהמוות של, החיים שלה והמוות שלה היו מאוד משמעותיים לי, כמו אמא שלי, וכמו עוד דמות שקיבלתי אותה בגיל יותר מאוחר, שזה האמא החורגת של בן זוגי.
כן.
שהיא הייתה מצ'ילה, דרום אמריקאית, פרועה, קומוניסטית, מהקיבוץ, כאילו, שגם את חייה ואת מותה, בעצם באיזשהו אופן ליוויתי. אז כתבתי, על פיה לא כתבתי, אבל במרכז העניין האתני הזה, זה נקרא פולנים שחורים, הקטע הזה, ובעצם אני מדברת גם על זה שאבא שלי היה מאוד כהה, וגם אני כהה, ויכולתי לעבור, עד היום אני יכולה לעבור כל עדה, כאילו, כן. אם בא לי.
טוב, אנחנו יהודים, את יודעת, הגנים כן. שלנו התחילו באזור כן. הזה, אז כן, הסתובבנו,
כן. כן, עשיתי ליקטנו. אפילו DNA, כאילו, עשיתי בדיקה כזאת.
כן? ומה כן. יצא בה?
מה יצא? משהו כמו 97% יהדות מזרח אירופה, גרגר של משהו ננדרטלי שיש לרוב אשכנזים, ומרכיב באמת של, כאילו, של יהודי ההר קצת, כאילו, אזור פרס, מרכיב קטן, שיכול להיות שהוא באמת קשור איכשהו לגוון של... של אבא שלי ושלי.
אז נתחיל מדודה צביה. כבר השתמש במונחים המקצועיים שלך כאנתרופולוגית, האתניות הפולנית שלך, כן. הזהות הזה, זה לא מונחים שעוברים הרי לילדים בראש.
ממש לא, כילדה זה לא עובר, אבל את פוגשת את, את פוגשת את ההבחנות הדתיות ברחוב, בצורות גזעניות שהיו...
גם הייתי... בשכונה שהיא כל כך מעורבת, עם כל כך כן, הרבה מגוון?
כן, בהחלט. הייתי הולכת עם אופר, הבן של דודה צביה, הבן של השכנים. הולכת איתו לבית ספר, הוא קטן ממני בחצי שנה, הוא היה שנה מתחתיי. התחלנו ללמוד בבית ספר בראשית שנות ה-60, והיה משמרת שנייה, כי בתי הספר היו צפופים.
כן.
ואופר ואני בבוקר היינו נעלמים, בשדות ליד הירקון, ובבתי החרושת, כל אזור רחוב הברזל היו בתי חרושת, והיינו אוספים עטים שנזרקו מבית חרושת גלובוס, או ברזלים, או כל מיני דברים, ואיכשהו על פי איזשהו תנועת השמיים, אני לא יודעת, או שאחת האימהות יצאה חוצה לצרוך, היינו חוזרים הביתה, וב-12 הולכים לבית ספר. אני הייתי בכיתה ב' ובכיתה א', והבנות מכיתה ג', הנחשבות, היו צוחקות עליי, שאני הולכת עם הילד השחור. קראו לו שרוף או משהו כזה. כך היה הרחוב, והדברים נאמרו. וידעת שאצל גרישה שגר פה מעלינו, הם בולגרים מסופיה, אינג'ינרים, הכי חילונים בעולם, וביום כיפור, למרות שההורים שלי לא היו אורתודוקסים, אבל אמא שלי אמרה, המקרר פתוח, המטבח שובט, תעשו מה שאתם רוצים, היינו הולכים לבולגרים החילונים, ושם פותחים מוזיקה ומשחקים קלפים, ואחר כך הבנים היו מעשנים, כאילו, אז ידעת שאלה חילונים, ואלה ככה ואלה ככה, האתניות הייתה בחוץ, מה שאני חושבת שזה דבר נהדר, כן? זה היה בחוץ.
כן,
ואז אפשר לדבר.
מתייחסים לשונות, אבל לא מתייחסים אליה כמדרג.
ברור.
זאת אומרת, לא מישהו יותר טוב ממישהו.
ברור, וזה קשה מאוד להפריד. וברור שדודה צביה ואימא שלי, שקרתו ברית של החיים, מהבלטות ומהאקונומיקה ומהמכונות כביסה שלהם ומהפציעות של הילדים, הם החליטו לשנות את מסלול חייהם, והם עשו את זה בשלובות זרוע, אז היה ברור לצביה שאימא שלי יותר טובה ממנה, ושאימא שלי יודעת מה שהיא לא יודעת, וכמה שאימא שלי הייתה מנסה להגיד לה, או לפקוח את עיניה, או להראות לה, או לכעוס עליה, שזה לא ככה, זה היה מאוד מאוד מודבע בה. עכשיו צריך לזכור עוד דבר נורא מעניין.
כי זה כל הזמן נאמר מסביב.
זה נאמר, זה כבר צרוב בגוף שלה, אוקיי? עכשיו צריך לזכור, עם זאת שהיה לרגע, בשנות ה-60, גרנו באותו רחוב, באותם בתים, והמשפחות הרוויחו את אותה מסכורת. היה אבא מפרנס, דוד יפת היה איש צבא קבע, הוא הסתכר יפה מאוד. אבא שלי היה נהג בחברה. המשפחות חיו באותה רמת חיים מבחינה כלכלית.
כן.
נכון שגם אבא שלי וגם אמא שלי סיימו תיכון. מבחינת מה שהסוציולוגים יגידו cultural capital, הון תרבותי, בוודאי שהיה להם יותר סחורה לפרוט בשוק מאשר אולי לצביה, מבחינת לעזור בשיעורים, מבחינת להרכיר את המערכות. אבל קודם כל, מבחינה כלכלית, היינו באותו מקום, הלכנו לאותם בתי ספר. הסיכויים שלנו בחיים, לכאורה, היו אותם סיכויים, אבל הפער וההבדלים בהחלט, בהחלט היו. ועל כל דבר שצביה הייתה באה להתייעץ עם אמא שלי, וגם אני הייתי יושבת שם, וזה היה עובר לי במוח. למה את באה לשאול את אמא? כאילו, ההפנמה הזאת שלה, של ילדה שגדלה בראשון, הם שתיהם עלו לארץ באותה שנה. פחות או יותר באותו הגיל. צביה עלתה כילדה ב-1933, ואימא שלי עלתה כילדה ב-33, עם כל המשפחה שלה, כמהלך ציוני. כאילו, אני מנסה לשחזר את הרגע שכור ההיתוך הזה יכול היה באמת לעבוד. זאת אומרת, אפליה גזעית אתנית בישראל עוד לא התמסדה כל כך בשנות ה-60. באופן פרדוקסלי, היא מתמסדת בשנות ה-60 וה-70. זאת אומרת, שאנחנו עוד חיינו ברגע שלכאורה הכל עוד היה פתוח. ואחר כך לאט לאט זה נסגר דווקא. כאילו באופן אקזוטי, אני יכולה לתאר שהמשפחה של צביה ברמת אליהו, אני חושבת שקוראים לזה בראשון לציון, שגרו בצריפים ואחר כך זה וזה. אז הם הלכו, מי יצא מרמת אליהו? צביה יצאה, משכה את עצמה בשערות ראשה משם. היא למדה את כיתה וב, היא הייתה עוזרת לגננת, ונפלה על איזה גננת שהחליטה שיש לה זהב בידיים, וקידמה אותה, וקידמה אותה, וקידמה אותה. ואז החליטה ללכת לצבא, מה שמאוד לא היה מקובל, במשפחה שלה, כן? ושם הכירה את בן זוגה, ועברה לגור פה וכו'. אבל כשהבנות דודות שלה היו באות, והם נורא אהבנו כמובן שהן באות, כל הבת אחי, היו לה מלא בת אחי, לא הבנתי מה זה, השגיעו לה בת אחי ונחמה בת אחי, והיו לה מלא בת אחי, והיא תמיד הייתה אומרת בת אחי. ולנו לא היה בת אחי, כאילו, את יודעת, זה היה מושג כזה. אחי שלמה, אחי סלם, יש, בצל אשכנזים יש אחי, יש לך אח אחד, או אחי, זה תמיד היה, אחי שלמה, אחי סלם, אחי זה, אחי זה. היו באים, ולאט לאט, והם היו כאילו גם, הם היו נערות כאלה, שהם אולי עוד למדו לא תיכון והכל, אבל הכל היה מאוד דומה. וכשאני מסתכלת היום, בסוף הם נהיו דתיות מאוד, והילדים שלהם נהיו עוד יותר דתיים, והפער בין זוהר לבין הבני דודים שלו הלך והעמיק וגדל 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 וגדל. כלומר, החברה תיעלה את הזהויות האתניות האלה במקומות שהיו פחות מעורבים. היא תיעלה אותם, מסדה אותם וסגרה אותם בתוך קופסאות שהן הרבה יותר סגורות היום ממה שהם היו בשנות ה-60.
אבל בואי לא נברח לדיון אקדמי, כן. ונלך לדיון היותר אישי והרגשי.
כן.
את אמרת קודם משהו על זה ששתיהן עשו איזה מהלך דרמטי בחיים שלהן,
נכון.
ואני רוצה לדעת על מה, למה נכון. התכוונת.
אז הם החליטו שהן צריכות לעבוד, הן צריכות מקצוע. אוקיי, עקרות בית, כולם מסביב, הרוב היו עקרות בית. היו כאן נשים ש... נגיד, בכל כיתה היו כמה אמהות עובדות, מה שנקרא, אבל... אז כשאני הייתי בת 5, אני חושבת, אמא שלי החליטה ללמוד קוסמטיקה, היא רצתה להיות רוקחת, והיא נרשמה לאוניברסיטה האמריקאית בביירות, לפני מלחמת השחרור. היא חשבה שהיא תיסע לביירות ללמוד, וזה כמובן לא קרה.
הייתה בתוך רכבת, לא? היה נוח להגיע.
לכאורה מדרך ראש הנקרא כאילו כן, אבל היו הרבה ישראלים, פלסטינים כאילו, מפלסטינה איי שלמדו כן. בביירות, והיא עבדה כעוזרת לרוקח בבית מרקחת שהיה קיים המון המון שנים בגרוזנברג פינת נחלת בנימין, והיא החליטה שהיא תלמד קוסמטיקה, היא תרקח קרמים וזה, אוקיי. אז היא הלכה לעשות קורס כזה, והתחילה לעבוד בבית, ולעשות קצת כסף משלה.
אז היה לכם פה כיסא טיפולים?
היה כיסא טיפולים, היו סוגרים, הייתה עד 2.5 חדרים, היו סוגרים את הסלון, והיה בונקר, כאילו, אמא עובדת, היא בשקט, כן. כזה. ואז היא אמרה לדודה צביה, היא אמרה לה, תקשיבי, כן, הן באמת היו חברות מאוד קרובות, והן גם היו קצת, הן קצת, לא אני אגיד התנסו, אבל הן קצת בידלו את עצמן מהשכנות האחרות במובנים מסוימים, כאילו הם לא אהבו לשבת ברחוב, הם לא אהבו לרחל, כאילו הם כל אחת, כאילו... אז היא אמרה לצביה, תקשיב, יש לך ידיים נהדרות. תעשיית קורס פדיקור מניקור. ודודה צביה הלכה ועשתה קורס פדיקור מניקור. לא מניקור, עשה פדיקור, אבל רציני כזה. והיא באמת הייתה שם דבר, כאילו...
והן התחילו לעבוד ביחד?
והם, כאילו, כל אחת עבדה לחוד, אבל בעצם הם יצרו איזה סלון יופי, across the street כזה. וג'ניה באמת, השכנה ממול, פתחה מספרה. אז כן, אז ככה...
אפשר היה לבוא לשיפוץ כללי.
כן, הדודות של אמא שלי ממגדיאל, היו עולות על אוטובוס אגד, פעם ב, ונוסעות, ועושות את הטור, ג'ניה, צביה, אמא שלי. בהחלט. וככה הם עשו כמה שנים טובות, ואז אני הגעתי לגיל כיתחת, הכי גדול ממני בחמש שנים, אמא שלי אמרה, יופי, עכשיו אנחנו צריכות ללכת לעבוד במקום עבודה אמיתי, שיהיה לנו פנסיה.
כי עכשיו אפשר לצאת מהבית.
אפשר לצאת מהבית, הילדים גדלו, זהו, אנחנו צריכות להיות במקום עבודה, כמו שנשים עובדות. אבא שלי עבד בויצו, הוא ידע שצריכים מפקחת אדמיניסטרטיבית על מעונות יום באזור המרכז, ואמא שלי הייתה חתיכת מנהלת ו... טובת שכל, ועם הרבה בינת לב גם, יודעת לנהל אנשים, ובאמת אישה מאוד מאוד חכמה, והיא לקחה את זה, וזהו, וסגסגה בזה, היא חידשה את הרישיון נהיגה שלה, הייתה צריכה לעשות הכל מההתחלה, קנתה לעצמה דשבו, וחרשה את מרכז הארץ ממעון למעון, והלכה והתפתחה וגדלה באמת, ומה עם דודה צביה?
בדיוק, עמדתי ברור, לשאול, כן.
ברור. דודה צביה, סידרו לה, הכל זה היה תמיד בסידורים, נכון? זה לא מהעיתון או ממכרז. בקיצור, היא עבדה בבית ברנר של ההסתדרות, ברחוב ברנר. התחילה כמובן מטלפנית כזאת, אבל גם הם גילו מהר מאוד מי זו דודה צביה, ובסוף היא הייתה מזכירה בחירה של כל מיני פונקציונרים. ככה התנהלנו פה, החל מבאמת היום-יום של הילדות הקטנה, דרך זה שבעצם מבחינתי, היו לי שתי אמהות במובנים רבים, דומות ומאוד שונות, ולדודה צביה, שהיו לה שלושה בנים, הייתה בת. ואני זכיתי, דודה צביה תפרה, ודודה צביה רקמה, ודודה צביה סרגה.
ולבת אפשר לתפור ולרקום, זורים יותר מעניינים.
וללמד אותה, ללמד אותה לעשות את זה. אמא שלי ידעה לסרוג, אבל היא לא ידעה לתפור. אמא שלי הייתה סטייליסטית מטורפת, היה לה, היא הייתה הולכת לתופרת ואומרת, עשי ככה וככה, ותהפכי את השמלה לכאן, כאילו הייתה עם מה שיש, וינטג' וזה, אבל היא לא ידעה לתפור. אבל דודה צביה הייתה לה מכונת תפירה, והיא ידעה לתפור, ודודה צביה לימדה אותי, מגיל 5. אני זוכרת אותה קוראת סדין, ככה את הצליל של הקריאה, והתפלטתי משתי הידיים האלה שתופסות את הסדין, פותחות אותו ועושות כזה, וזה נקרא ישר.
כן.
ומכינה לי יריעה, ומעתיקה עם נייר קופי מאיזשהו משהו, ציור של פרח, או בהתחלה התחלנו עם איקסים כמובן, ומלמדת אותי לרקום, ומושיבה אותי לידה, מלמדת אותי סבלנות, מלמדת אותי דיוק, וזה קשה לי.
כן.
גם דיוק וגם סבלנות. יא בינתי, שבי ככה, תעשי ככה, תחזיקי ככה, לא ככה, ככה. ומלמדת אותי. מלמדת אותי לטפור, ומלמדת אותי לרקום, ומלמדת אותי לסרוג, ומלמדת אותי להשתמש במכונת תפירה.
הייתה גם חלוקה רגשית בין שתי האימהות? זאת אומרת, לזאת באים בעניינים האלה ולזאת באים בעניינים אחרים?
לא הייתה כאן חלוקה, נגיד, של רגש ושכל. אמא שלי הייתה בהחלט, אם היית נאלצת לעשות חלוקות בינאריות, נגיד, בתוך הבית, בין אבא שלי לבינה, אז בהחלט היא הייתה שכל, ואבא שלי היה 100% רגש, הומור ובלגן אחד גדול. והיא הייתה ההיגיון, צופה פני עתיד, המבוגר האחראי, אבא שלי היה עוד ילד שהיה צריך לנהל אותו פחות או יותר. בינה לבין צביה, הן היו מאוד דומות, לכן גם אצל צביה היה את השילוב הזה של שכל ושל רגש טוב. לצביה הייתי, קודם כל, כשאת כילדה יכולה לחצות כביש וללכת למשפחה אחרת, זה כבר טוב. כי הסבים שלי, הייתה לי סבתא בעצם, ההורים של אבא שלי מתו, כלומר, הסבתא בשואה והסבא עוד לפני זה, ולא הכרתי אותה. וסבא שלי נפטר כשהייתי, סבא מהארץ, נפטר כשהייתי בת שנה, אני חושבת. אז הייתה לי סבתא ליזה, שהייתה בפני עצמה גם גברת.
אבל איפה היא גרה? קרוב?
היא גרה בגבעתיים, שזה נראה נורא קרוב. בהתחלה היא גרה ברמתיים.
זה קרוב כשיש לך רישיון להיגה, נכון. לא כשאת ילדה בת 5.
נכון. אז לא יכולתי לחצות את הכביש לסבתא ליזה. אבל שיכולתי לחצות את הכביש וללכת לדודה צביה, וסתם לשבת במטבח ולראות אותה עובדת, ולשמוע אותה שרה, כי היא נורא אהבה לשיר, והיא הייתה מצחיקה בטירוף, והיא הייתה חקיינית, ולהסתובב שם, ולהיות ילדה, אבל חצי ילדה כזאת, כן? ולהיות הבת היחידה. להיות, שהיא הייתה אומרת יבינתי, זה רק אני הייתי יבינתי.
אבל כשהיית מוקפת בשלושת הבנים שלה ובאחיך, לא רצית להיות בן?
קודם כל הייתי בן. הייתי לגמרי טומבוי. הייתי בן, כל השכונה גם פה, משום מה היו כולם בנים. ואני הייתי כמו בן, אמא שלי יום אחד אמרה שאני השתנתי בעמידה. שילדה קטנה באתי, כל הנעליים שלי היו רטובות, כי עשיתי פיפי כמו כולם. וכן, והייתי משחקת איתם כל המשחקים שלהם. ובהרבה מובנים העדפתי חברת בנים, עד גיל די מבוגר. זה גם מרכיב בפמיניזם שלי, אני חושבת, שאת יום אחד באיזשהו מתברר, וואי, אני בת. כאילו, אף אחד לא אמר לי, אני בת.
כן.
ואז,
אף אחד לא אמר לי שזה
בעייתי.
משמעותי, כן. בכל מיני
בדיוק.
מקומות שחשבתי שהם לא משמעותיים.
כן, עד עכשיו זה עבד מצוין, הייתי, כן. הייתי איתם בכל מקום, בסטנגה, בזה, בכל המשחקים, הכל היה בסדר, מה קרה? עכשיו, הם היו, נגיד, בשבת בבוקר שיפת היה הולך לבית כנסת, לימים שם גם החמיצו היחסים בינה לבינו, היא הייתה חוצה את הכביש שלנו, שוטות קפה ביחד וצוחקות, והיא הייתה, היא הייתה בחוג ריקודי עם. הייתה קלה, וקלת תנועה ויפה, ואז היא הייתה עושה לנו חיקויים של כל מיני גברים מגוחכים שבאים לשם, הייתה, היא יורדת עליהם, והיינו נקראים מצחוק ממנה, באמת נורא נורא מצחיקה. ודודה צביה הייתה בשבילי עוד דמות בוגרת נשית, שזה לא אמא, שזה לא הרשות, כן? כן.
שאפשר לבוא אליה לקטר עם רבים עם אמא?
לא ממש הייתי צריכה את זה. אני מודה שהיו לי יחסים נהדרים עם אמא שלי, כמעט מושלמים.
כן.
אני גם היום כאימא וכסבתא, מתקשה לחשוב על טעויות שהיא עשתה. זה לא שאני מציגה פה איזה מלאך, כן? היו לנו יחסים מופלאים באמת. אז צביה, יכולתי לבוא עם דברים שלאימא שלי לא היה סבלנות אליהם,
כן.
או לא היה חשק אליהם, אז יכולתי ללכת לדודה צביה. זה,
כן.
זה פשוט היה עוד בית.
זה טיעון בעד המעטפת היותר גדולה הזאת,
נכון.
של חיים יותר שבטיים.
נכון, נכון. וגם לילדים שלה, לימים, נגיד, הבן הבכור שלה, כשנתגלעו בעיות בין הוריו, אז הוא היה בא המון לאימא שלי. בכלל, אימא שלי הייתה מין כזה אוזן קשבת ונותנת עצות. באים אליה כדי לשמוע a reasonable mind כזה.
כן.
הייתה לאימא שלי השפעה גם על החיים שלהם. אז באמת המשפחות האלה היו ממשקים מאוד, ולכן גם ככל שהם התבגרו שתיהן, אימא שלי התאלמנה בגיל צעיר, אבא שלי נפטר כשהיא הייתה בת 56,
ובת כמה את היית?
25. אז הם נותרו כאילו, אימא שלי אלמנה ודודה צביה לא חיה עם יפת, וזהו, מהרגע הזה ואילך, הם נסעו בעולם לטייל ביחד, והיה להם מנוי לתיאטרון, והיה להם מנוי לקונצרטים.
לאן הם נסעו?
לאן שאפשר, בקבוצות. כאילו, פעם אחת הם עשו טיול כזה קרוס קאנטרי בארצות הברית, מאורגן כזה, לא, זה, הם נסעו לאירופה, הם נסעו ללונדון. הם היו נוסעות, הם היו מטיילות, מהפנסיה שהם, מהכסף שהם חסכו. והם היו בארץ הולכות יחד לתיאטרון ולקונצרטים. הם בהחלט היו מין צמד חמד כזה, כי אמא שלי לא ראתה את עצמה, קושרת את חייה עם מישהו אחר, ודודה צבי הייתה במין לימבו כזה, שפורמלית היא לא הייתה גרושה מיפת, אבל הם לא חיו ביחד. הם הזדקנו יחד, והם מתו בפער לא גדול לאחת מהשנייה. בפער של משהו כמו שנתיים, אני חושבת. שתי האמהות האלה יצאו מחיי. אמא שלי הייתה 78, ודודה צבי הייתה צעירה יותר, לדעתי דודה צבי הייתה 73-4, לא התכוננתי לזה. היא גם הייתה צעירה מאמא שלי מלכתחילה קצת, והיא נפטרה לפניה. זה היה מין מעגל כזה שאבא נפטר, ואז הם שתיהם מאוד התחברו, והם גם הם, אמא שלי הספיקה להיות סבתא שנים ארוכות, ודודה צבי, אני אומרת מבחינת דודה צבי, הייתה הולכת לעבודה, הייתה הולכת לאוטובוס ככה בצומת הראשית, אז הייתה הולכת ברגל, והייתה עוברת דרך החצר של הבית שלי, שאני גרה גם, נשארתי בשכונה, והחיתולים, פעם היה דבר כזה, הבן הבכור שלי...
חיתולים מבד, כן.
בן הבכור שלי, עוד חיתלתי אותו בבד, והייתי מחבסת את זה, ותולה את זה כמובן בשמש, כי השמש מחטאה ומלבינה, ודודה צבי הייתה עוברת בחצר, ואחר כך שהייתי מטיילת עם אורי וזה, הייתה עוברת, הייתה אומרת לי, יביתי, עברתי בחצר, החיתולים כמעט לבנים. זה היה הקומפלימנט.
כן.
החיתולים כמעט לבנים. והם היו להם שיטות, הם היו נלחמות, את יודעת, בלכלוך, באבק, בזה, בכביסות, הם הראשונות שנכנסו, אבא שלי הביא מיקסר, שואב אבק, כל מיני כאלה אלמנטים, וכאילו הייתי מסתכלת על זה, זה היה משעשע, האינפורמציות שהן היו מעבירות אחת לשנייה, הם לא האמינו במכונת כביסה אוטומטית. הייתה מכונת כביסה תוצרת ישראל זוהר. אמרו, זה הכי טוב, זוהר, מכונת כביסה זוהר, זה אין כזה. אבל חצי אוטומטי, שהיא יכולה, היא אומרת לה, את עומדת ליד המכונה. את שומעת שהיא גמרה להוציא את המים, טרחת עוצרת אותה. עוצרת אותה, מוציאה את כל הכביסה לגיגית, מכניסה זה, מכניסה, הם הקשו על עצמם בדרכים מטורפות, כאילו,
רגע, רגע, אל תעצרי באמצע המתח, את מוציאה את הכל הגיגית ומה?
מוציאה את הכל הגיגית, שוטפת משהו, לא זוכרת מה, עכשיו את מחזירה חזרה, נותנת לזה להוציא את המים, כי אם זה רק מוציא את המים פעם אחת, זה לא מספיק טוב, היה להם, אז כאילו, את אומרת, אלוהים, יש כבר מכונת כביסה, והיא אוטומטית, תנו לה לעשות את שלה. לא, 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 הן עומדות, עכשיו את צריכה לעמוד ליד המכונה, להקשיב ולדעת, זה מוציאה את המים, זה מכניסה את המים, זה עם הסבון, זה בלי הסבון. מגיל 14-15 זה היה משעשע אותי, זה נראה לי כמו מערכון של הגשש, כאילו הייתי נקראת מצחוק מזה. הם קידמו בברכה את המכשירים החשמליים, היה להם בלנדר ומיקסר והכל, אבל הם פקחו עין על המכשירים האלה. הם לא הניחו למכשירים האלה לעשות בדיוק את מה שהמכשירים האלה מעוניינים לעשות. אז זה מאוד שישע אותי כשהייתי...
אבל את התחלת בזה של המאמר שלך קראו, את לא נולדת אשכנזיה, את נעשית אשכנזיה. כן. שזה מתייחס לזה שאת, מה, את הרגשת פתאום את הזרות הזאת, או את הבנת שאת משהו אחר מהבית התימני של דודה צביה?
קודם כל הבנת, בתים הם שונים. את יודעת, כן. אז שם היה נגיד יותר מסורת, דוד יפת היה הולך לבית כנסת, הייתה באה דודה, והדודה הייתה ממש לבושה כמו תימניה כזאת, עם המכנסיים הרקומים מתחת והכל, דודה צביה סיפרה לה משהו, אז הייתה שוברת לה ביצים על המפתן נגד זה ונגד זה, ודודה צביה עצמה עלתה בעצם לישראל עם האחים שלה, אבל גם עם אבא שלה, ואבא שלה היה חכם, כזה סקולר, וגם מרפא עממי כזה. והיא הייתה בת סקוניו, והוא לימד אותה, האמא מתה בלידת אחותה הצעירה. אז הם עלו ארצה בלי האמא. והם גרו בצריף, היה חדר, לה ולאבא. אז היא מאוד הייתה חשופה, ואבא העביר לה. העביר לה תורה, העביר לה קריאה, העביר לה סיפורים, והעביר לה רפואה עממית. ולכן זה גם מאוד הסתדר עם זה שהייתה פדיקוריסטית, היא גם ידעה לעשות כוסות רוח, וידעה על סוגים של דיקורים, עוד לפני שידעו לקרוא לזה דיקורים, והיא הייתה אומרת לי, תקחי את הצמח הזה, ותפתחי אותו, ותמרחי אותו, ותעשי ככה, והיא הראשונה שאמרה לי לשים שום על הקיצה של דבורה, כל מיני דברים שרפואה עממית, שהיא ידעה.
לכן הפתיע אותי שהיא ואימא שלך לא הלכו לפתוח איזה עסק ביחד.
היום הם היו פותחות וולנס.
כן, בדיוק.
אלטרנטיבי. אבל בהרבה דברים הם הקדימו את זמנה. הבנת שיש טמפרמנטים שונים. דודי אפת היה מביא מהצבא אוטו לשבת. אוטו שיש לו פס, כי לא כל הרכבים של צהל יכלו לנסוע בשבת פעם. ואז היו נוסעים לבני דודים. היינו נוסעים לאל ישיב.
את נוסעת איתם?
כן, ברור, בטח. ואף אחד לא חשב שאני לא מהמשפחה. ואת ראית שזה מתנהל אחרת. מה המשמעות של זה ככל ש... יודעת, לא עשיתי פוליטיקה של זה. עכשיו, כשהתחלתי לגדול, הבנתי... שמתחילים לסדר את העולם לפי זה, כשנילי ורלה בדרך לבית ספר אמרו לי, למה אני הולכת עם אופר לבית ספר, אז לא, מה אתם רוצות? כאילו, ואז את מתחילה לראות, את מתחילה לראות ששמים אותך במקום אחד ואת אופר במקום אחר. הקלש או החיכוך בין שני הדברים שבעינייך הם מאוד דומים, גם אם הם שונים, לשני דברים בינאריים,
כן.
עושים אותך. זה מה שעושה אותך, הרי אתה לא נולד, אף אחד לא נולד אשכנזי.
אף אחד לא נולד עם שום הגדרה.
בדיוק. וההגדרה הזאת נעשית תוך כדי התגובות של החברה למי שאת אל מול מישהו אחר.
אבל את בת תערובת של שתי אמהות.
כן, נכון. במובן הזה, כן. כשאני כותבת את זה, אני מתייחסת שם לספרות של פמיניסטית אמריקאית שמדברת על האמא השחורה שלה, שהיא גדלה בדרום ארצות הברית, והייתה לה נני, שחורה כמובן. ובמובנים רבים היא מרגישה שהיא בת לאישה שחורה גם. כי היא גדלה אותה, וכשמגדלים אותך, מגדלים אותך איך להחזיק מחט ביד. זה נורא חשוב. מגדלים אותך איך לסרוג. עכשיו, אולי את לא יודעת, אבל יש סריגה של אשכנזים, ויש סריגה של מזרחים.
באמת?
כן.
ומה ההבדל בין?
הרבה מזרחיות, גם בעיקר פה היו הרבה בולגריות, טורקיות, הן מחזיקות מסריגה אחת, שהיא המסריגה הקבועה מתחת לבית השכי, כאן, וסורגות ככה. היד הימנית פעילה, ואיתה הן עובדות. כן. והאשכנזיות מחזיקות את שתי המסרגות וסורגות ככה. אוקיי?
אני ללא ספק אשכנזיה מסתבר.
נכון. אז יש הרבה דברים שאת יודעת שאני כאנתרופולוגית, נגיד רחיצת כלים.
כן.
אוקיי? את יכולה לראות שהרבה מזרחים פותחים את ברז המים, מחזיקים נגיד מחוות, סיר, זה ביותר נוכח בכלים הגדולים, ועם היד מגרשים את המים שיוצאים מהברז אל תוך הכלי. ולא שמים את הכלי מתחת למים הקולחים.
כן.
וזה מאוד מוזר, ואני אנתרופולוגית, הדברים האלה מעיפים אותי, אני מתחילה להסתכל. ואת יכולה לראות מי גדל במקום שהיו בו מים זורמים, ומי הסבתא שלו גדלה במקום שהיו מביאים מים בדלי, ומהמים לוקחים ורוחצים. זו תנועה שאת לומדת אותה. זה בקטנה, כן? אבל את בהחלט, החברה מאשכנזת אותך, כמו שהיא מג'נדרת אותך.
כן.
ואצלי זה מאוד היה לי חזק, כי הייתי בממשק קבוע עם משהו אחר, ולכן זה בלט לי יותר. כמובן שכשנהייתי אנתרופולוגית, זה כבר הפך, זה משהו שהוא, יכול להיות שגם הוויית החיים הזאת, היא גם עיצבה אותי לשים לב לדברים האלה, ולבחור במקצוע הזה.
אבל את מתארת באמת איזו חוויה שהיא נורא נורא חיובית, על לגדול עם שתי אמהות שאת שתיהן כל כך אהבת, והיו יחסים כל כך חמים עם שתיהן, אבל אז מגיע גיל המבוגר יותר, ואת נאלצת להיפרד משתיים.
נכון, בצפוף, באמת. ככל שהשנים עברו, אז באמת הקשר ביני לבין אמא שלי, אף פעם לא היינו חברות, אוקיי? אמא שלי לא האמינה, היא לא חשבה שהורה הוא חבר. אבא שלי הוא היה... one of us, כאילו.
והוא נעלם כשהיית מאוד צעירה.
הוא נעלם כשהייתי מאוד צעירה. הוא היה דמות מדהימה. לא שגרתי, פרוע, מצחיק. עושה דברים שאף אבא אחר תחשבי, שנות ה-60, אבא כזה גבוה, הולך עם חליפה ועושה שטויות.
איזה שטויות?
חיקויים. הוא יכול לעבור מישהו, אומר לו, בכמה אתה מוכר את הכובע? אז הבן אדם עושה ככה ואומר לו, אבל אין לי כובע. כאלה, עכשיו הוא גם היה באמת מצחיק וחקיין, ואיש אהב קולנוע ואהב ג'אז, ולא היה אף אבא כזה בסביבה, כל החברות שלי מתו עליו, חסר אחריות לחלוטין, לא ידע באיזה כיתה אני, אמר דברים שאף אחד אחר לא אמר, כולם היו בעד בן גוריון, הוא היה חירותניק, אבל הוא היה מאוד מאוד רדיקלי במחשבה הפוליטית שלו, הוא חשב שהמדינה זה פטיש, מהמון המון בחינות הוא עיצב אותי, פוליטית מאוד הוא עיצב אותי, כלומר.
כי לא מספיק שהוא חשב את הדברים האלה, הוא שיתף אותך.
מאוד.
לא הרבה הורים מנהלים את הדיונים האלה, העקרוניים עם הילדים שלהם.
מאוד. מה פה היה פה על השולחן, זה היה קרבות, כי הוא גידל נחש בבית, כן? אני הלכתי לתיכון חדש, והוא אמר לי, תלכי, תלכי, תלמדי מהדרקס. תלמדי מהדרקס.
ואז הוא הספיק לראות אותך מתרחקת שמאלה, שמאלה, שמאלה ממנה.
מאוד, מאוד. והוא נהנה מזה מאוד. כאילו, רק לא מפאיניקית, הוא אמר לי. בפעם היחידה שהצבעתי למפאי, כאילו, לאהוד ברק, עמדתי בקלפי והסתכלתי למעלה ואמרתי לו, אבא, אין ברירה, אני חייבת. אבל לא, הוא היה מאוד פוליטי ומאוד פרוע, ובאמת איש צבעוני וכיפי, ואבא חם. לא היה לו שום נגיעה בפדגוגיה שלנו, רק היה מחבל. הוא היה, נגיד, אח שלי הלך לכיתה א', כולו ניס, אחרי יום, אומר לו, נו, אמרו לך להביא את ההורים? אז אח שלי, לא. אז הוא אומר לו, לא, אתה לא הולך בכיוון הנכון. אני אחרי יומיים כבר אמרו לי להביא את ההורים. היו אומרים לי בפולנית, פריימן פשיג' ממו. פריימן תביא את אמא. הוא היה אומר לו, אתה לא מתקדם כמו שצריך. אבל את המוות שלו, הייתי בת 25, היה לי כבר ילד. התחתנתי צעירה, אבל לגבי הילד הרגשתי קצת שאני צריכה לעשות את זה לאבא שלי. כאילו, שאורי נולד, הוא היה בן 65, אבל אז זה נראה לי גם נורא 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 זקן, והוא נורא אהב ילדים, וילדים מתו עליו. כל מקום שהיינו באים, כל הבני דודים, אחד על הכתף, אחד על הברך, אחד על הזה, אחד על הזה, כולם היו עליו.
אבל מלבד העובדה שגיל 65 זה באמת זקנה מופלגת,
כן.
הייתה לך סיבה לחשוש שהוא לא יהיה?
לא יודעת, בעיניי, כילדה, חשבתי שהוא כבר, שהוא נורא זקן. ואמרתי, הוא חייב להיות סבא. ואני חייבת שלילד שלי יהיה סבא. מין מחשבות לא מסודרות, אבל תחושה כזאת, שכל יום שאני אחכה זה שטות.
ואז מה קרה? מה פתאום?
ואז הוא יצא לפנסיה, והוא מאוד כמובן לא היה מוכן לזה, לא היו לו כמובן תחביבים, הוא בז לכל ספורט, או עבודה בגינה, או כל מיני. טוב, גם גנטיקה נמשרת, אבל הוא היה תמיד אוכל לא נכון, וכמו שאמרתי, לא ספורט וזה. הוא קיבל סרטן במעי הגס, סרטן מעי. אנחנו לא ידענו איזה, זה לקח רק בנתיחה לאחר המוות ידענו. והוא פשוט התחיל לאבד משקל, והתחיל לאבד עניין, וראיתי שאורי לא מעניין אותו תינוק בן שנה, כאילו, אבל אני התכחשתי לזה שהוא חולה, חשבתי שזה פסיכולוגי בגלל שהוא יצא לפנסיה, הוא לא מוצא לעצמו עיסוק, ואימא שלי קצת ניסתה להתכחש, אבל בן זוגי, יאיר, מהמרחק שלו, כאילו, הוא מאוד מאוד אהב אותו, הוא אמר, זה רציני. זה לקח איזה שנה שנגררה כזאת, ואז הבחנו שמשהו זה, ולקחו אותו לבית חולים, ואת כל המחלה וההתנהלות של המוות, אימא שלי ניהלה, כל יום בבית חולים, בתל השומר, לי היה תינוק, אני הייתי באה, לפעמים עם אורי, לפעמים בלי אורי, ודי מהר, בבית חולים, הוא פשוט נכנס לקומה. אז אני לא זוכרת את עצמי באה לבית חולים ונמצאת איתו, מדברת איתו. אני זוכרת שאני באה ואני רואה איש שדי ישן, ואני באה להיות עם אימא בעצם.
כן, זה שינה מאוד את היחסים ביניכן, או ש...
ביני לבינה. אחרי שאבא נפטר, והיא הייתה אישה צעירה, נשארנו לגור, אנחנו גרות במרחק של 100 מטר זו מזו. אז היא פשוט, היינו משפחה של 5 אנשים. היא המשיכה לעבוד עד גיל 60 ומשהו. היא המשיכה להיות מאוד פעילה. היא ודודה צביה, כאמור, נסו בכל העולם והיו יוצאות וכולי. אבל היא הפכה להיות, כמובן, סבתא מאוד 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 משמעותית. דמות מאוד משמעותית בחיים של יאיר ושלי. יאיר רואה בה, כך הוא אמר על קברה, אבל זה לגמרי נכון, האדם המבוגר, הבוגר המשמעותי ביותר בחייו, ואימא שלו נפטרה כשהוא היה בן 19, אבל אבא שלו עוד היה בחיים, ובאמת היא התנהלה איתנו. חלק מקבלת ההחלטות, חלק מגידול הילדים, נוסעים לטייל, היא נוסעת איתנו, נוסעים לפסטיבל הג'אז באילת, היא נוסעת איתנו, נוסעים לקיבוץ הזורע, זה הקיבוץ של יאיר, נוסעת איתנו, אנחנו 5, אנחנו תמיד 5. היא קולית, זה לא שאת גוררת איזה סבתא תרחנית. בכל מקום שבאים היא רצויה, רוצים לשמוע אותה, רוצים להיות איתה. לי לפעמים כבת אני מודה שלפעמים רציתי לנסוע בלי אימא, כאילו, את יודעת, ולפעמים היו לי שכחות פרוידיאניות כאלה שבאזור הרצליה הייתי אומרת, וואי, יאיר, שכחנו לאסוף את אימא. כאילו, וזה היינו חוזרים לקחת אותה. או שהילדים היו צורכים בסיבוב, רגע, רגע, לא לקחנו את סבתא. הם נורא נורא נאמנים לה, היו, היא הייתה דמות מאוד משמעותית בחיים שלהם, מאוד מאוד. ואולי זה גם היה מין משהו כזה שהיא לא רצתה גבר אחר בחיים שלה, באמת, אישה בת 56, מלאת חיות, היא אמרה, אין לי, אני לא בא לי עכשיו לחבש תחתונים של עוד איזה מישהו, אם היית אומרת לי שאני אמצא איזה מישהו שהוא קומפניין כזה, ושאנחנו כל אחד גר בבית שלו.
אבל היה לה את זה מעבר לכביש.
בדיוק. אז בגלל זה שהיה לה את דודה צביה, היא לא הייתה צריכה את זה. היא אומרת, אני לא אוהב מישהו כמו שאהבתי את אבא שלך. שוב, זה, את יודעת, זה אקסיומה שכבר הוכח, שזה לא תמיד מדויק, אבל אוקיי. ואני מסתדרת, אני עצמאית, יש לי משכורת, יש לי אוטו, יש לי דודה צביה, אנחנו, יש לי אתכם, די לי. ואז היא קצת התנהלה כמו קצת, את יודעת, הייתי בא לבית, ואני רואה בחדר שינה שלה, השמלה מהבוקר זרוקה, מכנסיים פה על הקורסה, הייתי אומרת לגברת, מה זה פה, חדר של ילדה בת 16? צדרי את הדברים, כאילו היא הייתה, היה לה את הקטע הזה שזה הבית שלה, והיא רואה טלוויזיה עד מאוחר סדרות, שותה כוס יין, כמה יותר מאוחר.
זה פשוט נשמע לי כל כך משהו לשאוף אליו.
כן. ממש באמת נוסעת הרבה לטייל.
חופש, לא, זה נשמע
כן,
חופש.
לא מוגזם, כאילו התחילה להתנדב, אחר כך היא עבדה, אבל לא בהגזמות. היא ידעה תמיד להיות לבד, היא ידעה תמיד להסיק את עצמה. כן, ובמובנים האלה, הפרידה ממנה, שאני אומרת שהיא כאילו לא האמינה בדבר הזה, שאימא ובת הם חברות. אבל מבחינתי היא הייתה, במובן המטאפורי של חברה, של אשת סוד, של מישהי שאני יכולה לסמוך עליה, שאני יכולה להפקיד בידיה את הנכסים הרגשיים שלי בביטחון מלא.
שהיא תמיד בעדך.
שהיא תמיד תמיד בעדי, ויחד עם זאת, תמיד בן אדם מאוד ריאלי וביקורתי, והיא לא תחסוך ממך ביקורת, אבל תמיד הביקורת תהיה בונה, חיובית, ומתמרצת. זאת אומרת, היא לא תגיד לך משהו שידכה אותך או ישפיל אותך, אבל את גם יודעת שהיא לא תמרח אותך. החל מזה שללכת לעשות קניות לבגדים, נגיד, אני אוהבת ללכת רק לבד, אבל אהבתי מאוד ללכת עם יונה. כאילו קראנו לה הרבה בשנים, תמיד קראנו לה יונה, כי יאיר התחיל לקרוא לה יונה, ואז היא הפכה להיות ליונה. אז מאוד אהבתי ללכת איתה, כי היא, אני אכנס, אני אמדוד משהו, היא תגיד לי, תראי, עלייך הכל יפה. אבל זה לא מתאים לך. ואני זוכרת שהייתי קונה דברים בניגוד לדעתה. וכמובן שהבנתי שהיא צודקת. אבל אמא שלי הייתה פשוניסטה בהרבה מובנים, כן. והיא מאוד אהבה שאחי ואני לא הולכים בתלם. נגיד, אחי התחיל ללכת בתיכון, הוא היה חברה סלונית, הוא לא הלך לצופים. אז הוא התחיל ללכת עם נעלי מוקסינים כאלה, שהוא היה קונה אותם בנווה שענן איפשהו, והוא גילה איזה בוטיק בפסאז' בדיזנגוף, איזה בחורה אחר כך מקסימה כזאת, שהיה לה את הבוטיק בין הבוטיקים הראשונים בארץ, ואני זוכרת שבסדר פסח זה היה משפט העמים. נוסעים למגדיאל, לדוד יהושע ודודה טובה, וכל המשפחה של אמא שלי, השמרנים ממגדיאל שם, כולם יושבים מליל הסדר, ואז דודה הדסה אומרת לאמא שלי באוזן, שהוא נראה כמו סרסור. ואימא שלי בדרך הביתה, באוטו, נהנית ורואה בזה קומפלימנט שמולי התלבש ככה, ודודה הדסה חשבה שהוא נראה כמו סרסור. אז הדבר הזה של לא לפחד להיות אחר. והיא בעצמה, שהייתה אישה נמוכה, היא כאילו הייתה קצת הגלגלה, לא שמנמנה. היא תמיד הייתה על המוד, ממש. במובנים רבים, יונה הייתה, אתה באמת הבן אדם שהכי שמחתי עליו בעולם, ואני בן אדם שלא אוהב לגלות סודות, ותמיד יש דברים שאני לא מגלה, שהם רק אני יודעת אותם, אבל היא ידעה הכי הרבה, יותר מאשר הבן זוג שלי. היא ידעה הכי הרבה עליי.
ומה עושים כשהיא איננה?
קשה, מאוד קשה. הפרידה ממנה, קודם כל את יודעת, כמו שרבים ורבות אמרו אצלך בשיחות הקודמות, היא איתי. כן, אני ממשיכה לדבר אליה. אני מדברת אליה...
גם אני מדברת אל אמא שלי, אבל היא לא עונה.
נכון, אבל בגלל שהיא כבר גרה אצלי, אז היא יודעת גם לענות. כאילו, את הרי יודעת מה היא תגיד לך, פעמים רבות. היא עוד קול אצלך.
אבל מאוד קשה לי שאני לא יכולה לחלוק איתה יותר דברים.
נכון, זה מאוד קשה. את יודעת, עברנו לפני שנה וחצי משבר בתוך המשפחה, והבן שלי ואני... ישבנו פה בבית שאנחנו משוחחות בו, שזה הבית של אחי, הבנוי על בית הורינו, ובחצר יש מין יחידת דיור כזאת, וישבנו שם, ומיררנו בבכי, שנינו מחובקים, והסתכלנו ככה החוצה, ואמרנו, אם סבתא הייתה עכשיו, אם סבתא, היא כאילו, התחושה הזאת שהייתה מצילה אותנו, והיה לה רזיליאנס מטורף. אני זוכרת במלחמת המפרץ, היא באה אלינו כי לא היה לה כמה מקלט, ואז שנכנסו למקלט, אז הילדים רצו למקלט וזה, והיא ככה הלכה לה לאט לאט, ואז היא אמרה, רגע, יש בדיוק הבאתי עוגה, וחבל, אולי אני אתקע שם, אז היא ירדה עם העוגה, וסבתא תיכנסי כבר, וסבתא. היא נכנסה כזה בנחת, לאט לאט, והתיישבה, והיא אמרה להם, זה מלחמה מצוינת. מולי בבית, זה אחי. יאיר בבית, זה בן זוגי, זה קצין בשריון, והוא טייס בחיל אוויר. הם בבית. מלחמה, משהו.
בתנאי לוקסוס.
בתנאי לוקסוס, נוחל עוגה, כן, לא כן. קרה כלום. עכשיו, היא הייתה קרת רוח. והרבה פעמים הילדים שלי, בגלל שהם הכירו אותה, מצטטים אותה, ואנחנו מצטטים אותה לנכדים. גם הנכדים יודעים לצטט אותה. הרוח שלה איתנו, אנחנו מתייעצים איתה. אני מתפללת אליה לפעמים.
באיזה הזדמנויות?
ככה שאני צריכה איזה משהו, אז אני קוראת לה. יש לי תפילה מסודרת שאני עולה על האופניים, אני הרבה פעמים רוכבת לבד, ורכיבה על אופני כביש זה דבר קצת מסוכן לפעמים, ואני לבד, 3 שעות, 3.5 שעות, עליות, ירידות, אז אני נוסעת בלב תפילה לאנתרופולוגים, יודעים שעמים פשוטים, שאין להם אלוהים, כוחות העל שלהם זה ה-ancestors שלהם, ואז אני נוסעת תפילה ל-ancestors שלי, לאנשים, אז אני אומרת לאבא שלי, לאמא שלי, לדודה צביה.
מסודרת שכתבת לעצמך, שהרכבת לעצמך טקסט קבוע?
ללארי ופי ההורים שלי העיר, לשני מורים שלי מהאוניברסיטה שעברו מן העולם, וכאילו אלה ה-ancestors שלי, ואז אני אומרת להם, תפקחו עליי עין, יש לי פה 3.5 שעות בכביש, עזרתם לי להיות מי שאני, שימו עליי עין. באמת טקס כזה מוזר שאיכשהו התפתח עם השנים. ההיעדרות של אמא שלי היא עמוקה מאוד. היא מאוד מאוד עמוקה, והמוות שלה, שהיה קצר, אבל מאוד אינטנסיבי, בקיץ 2001, סיימנו באוניברסיטה כנס על מגדר, מיליטריזם וחינוך. שהיה כנס מאוד רדיקלי ומאוד מעניין, והלכנו כל המארגנות כזה בירושלים לאיזה פאב כזה לשתות וזה, עם אורחת מחול, ואז יאיר מתקשר אליי, ואומר לי שהוא באיכילוב, במיון, עם יונה, ושהיא הלכה לרופא המשפחתי, והוא לקח לה, היו לה עניינים עם הלב. והרופא תמיד המשפחתי אמר לה, יום יבוא ותצטרכי לעשות, יהיה איזשהו ניתוח שקשור ללב, אבל איך אני יודע? הוא אמר לה, תדעי.
כן.
כאילו, ואז היא באה ואמר לה, את צריכה ללכת לבית חולים, ובאנו לבית חולים ולאיכילוב, ועשו לה צינטור, ואמרו שצריך לעשות לה, להחליף למסתם ולעשות לה 2 מעקפים, משהו ניתוח גדול. אבל את יודעת, בניתוחי לב כזה הם מאוד אופטימיים היום, כאילו הם הרגשנו שאנחנו בידיים טובות, וניתחו אותה, ואני ברגע שנכנסה לבית חולים, אני נכנסתי לבית חולים. זה הקיץ.
שאת היית לידה.
כל זמן שאני יכולה. יאיר הגיע המון. לשמחתנו באותה תקופה, אחי וגיסתי היו בארץ, הם באו גם הרבה. פשוט עברתי לשם. זה היה המקום היחיד שיכולתי להיות שקטה. פשוט לא יכולתי להיות במקום אחר. שאול כבר היה, הבן הצעיר שלנו גם היה כבר חייל, והוא שירת בגבול הצפון. אז מתי שהוא היה יכול, הם היו ממש מפורקים מזה. הם גם לא האמינו שהיא תמות. והיא אהבה הרבה פעמים להגיד להם, כשאני אמות, אתה אומרת להם ככה, דן, משחקים כאלה, זה למוות, אחרי המוות, סבתא די, סבתא אל תגידי ככה, סבתא אל תגידי ככה. אבל היא הייתה מנכיחה את זה, אני חושבת שיש בזה משהו נכון, לא to tease them, רק להגיד, חבר'ה,
יום אחד אני לא אהיה פה.
ותחשבו על זה, אתם גדולים מספיק, חזקים מספיק, כן? ואני מוצאת את עצמי לפעמים אומרת את זה לנכדים שלי.
תשמעי, זה משהו שאנחנו צריכים להגיד גם לעצמנו הרי.
נכון.
זה לא דבר קל.
נכון.
אולי קל לומר, אבל לא קל להבין.
נכון. הרגשתי באמת שהיה לנו חיבור מושלם בחודשיים האלה, והיה הרבה דיבור ריאלי. היא אמרה, אני תביא את לידיה, חברה שלנו, עורכת דין, אני רוצה לכתוב שלא יחיו אותי לפני הניתוח. אני לא רוצה שיחיו אותי, אני לא רוצה שזה, אני לא רוצה שזה, אני רוצה ככה, ככה, ככה. לידיה באה, ולידיה אמרה לה, תקשיבי, אנחנו יכולות לחתום על מה שאנחנו רוצות. בסדר, אבל זה לא מבטיח כלום. אז היא התחילה עליי, תבטיחי לי שלא תעשו לי את זה. אז אמרתי לה, אמא, אני אעשה מה שאני יכולה. אני, את רוצה שאני ארצח אותך, שאני אחנוק אותך, אני, כאילו, אני אעשה מה שאני יכולה. ואז היא הלכה לניתוח הזה, מתעוררה ממנו, כאילו הכל עבר בסדר, היה מין החלמות כאלה בבתי חולים, שיקום, פיזיותרפיה, וזה הגיע הביתה, ולא למרוח יתר על המידה את הסיפור הזה, התחילו להצטבר נוזלים בריאות, שזה דבר שקורה לפעמים, חזרה לבית חולים, אז כמו שאמר לי רופא המשפחה פה בשכונה, כל מחט שמחוברת לפציינט מעלה את הסיכוי לזיהום. ובאחד הפעמים האלה היא קיבלה את החיידק של בית חולים, וזהו, אז הניתוח הצליח, והפציינט, היא הייתה בחדר של הטיפול הנמרץ בפנימית, מול החיות, ואני פשוט שכבתי שם, עם הראש שלי על המיטה שלה, ושם היה לי שקט. וכשהייתי יוצאת משם, הייתי הולכת לרוץ, עם אוזניות, עדיין לא אוזניות אלחוטיות, אוזניות עם חוטים, והייתי מרגישה כאילו שהחוטים, זה כמו החוטים שיש לה. זה היה נראה לי כמו הזונדה וכמו הקטטר. כאילו הייתי מתבלבלת, הגופים שלנו
כן.
היו ממש מלוכדים. ואז הגוף, ממש הרגשתי שהגוף שלי מותח לתוך הגוף שלה, ושהחוטים האלה, זה החוטים שמזינים אותי ושמזינים אותה. וזה היה נראה שזה הולך לכיוון טוב, והיא אמרה לי, תקשיבי, אני מכירה את הגוף שלי. את יודעת שאני חזקה, את יודעת שאני, זה לא הולך לכיוון טוב. זה לא הולך לכיוון טוב, אני רוצה, אני לא רוצה שיתנו לי כלום, אני לא רוצה. ואני רוצה שתעזרו לי לגמור את זה. היה לה המון דיגניטי, הייתה אישה עם המון, הכי הפחיד אותה בעולם, זה שהיא תהיה בבית אבות או משהו כזה, או שהיא תהיה בסיעודית, שזה הדברים שמפחידים את רובנו. כאילו באמת לא ידעה להסתייע, היא הייתה הבן אדם הכי אוטונומי שאת מכירה בעולם, שאומרים עליי שאני אוטונומית, שאני לא רוצה ש... לא שיספרו אותי, ולא שיעשו לי צבע, ולא שיעשו לי פדיקור, ולא שיעשו לי מסאז, ולא שיעשו לי... כל מה שאני יכולה לעשות לבד, אני אעשה לבד, עזבו אותי באמא שלכם. אז יונה הייתה פי 10 מזה. אז היא אמרה לי, אני מבקשת ממך. אז אמרתי לה, מה את רוצה ממני? כן, אז אמרתי לה, את רוצה שאני עכשיו אקח את הקרית ואני אחנוק אותך? כאילו מה, אנחנו נעשה מה שהרופאים חושבים שאפשר לעשות. והיה מין צחוק כזה, אמרתי לה, את יודעת מה? אם זה לא זה, אני מכניסה אותך לאוטו. אנחנו נוסעות תלמה ולואיז, אבל אני קופצת מנסרים למעלה, אני קופצת מהאוטו.
ביחד איתה.
לא, אני קופצת לפני, ואז את אני נותנת לך, אז היא אמרה לי בסדר, אמרתי לה בסדר. וזה די מהר ידרדר. וזהו, זה 22 שנה. השבעה שלה קרסו מגדלי התאומים. היא כמובן דאגה לכל פרטי הלב, היה על תיק מות יונה, כמובן שקנתה חלקה ברמתיים, בבית הקברות ליד ההורים שלה, אבא שלי כבר היה קבור שם, היה לה חלקה לידו, היה כתוב, דוד ישוע ידאג לאוטובוס, זה היה חבר'ה קדישה תפני לגבריאל, ככה היה זה, הכל בתוך התיק היה כתוב, כל החשבונות בנק היא העבירה כבר מזמן, אני הייתי חתומה על כל החשבונות שלה, אחי היה חתום על כל, הכל היא לא השאירה מאחוריה שום דבר לא מטופל, תמיד עשתה את הכל קל לכל אחד מסביבה, הייתה שבעה נורא עליזה, כאילו במובנים האלה, מאוד לקדה אותנו, את כולנו. באו המון אנשים, הלוויה שלה הייתה ענקית. אנשים די הריצו אותה. כשהייתה בת 70, עשיתי לה סרט. ובסרט, כולם באמת דיברו על זה שהיא תמיד הייתה מישהו שבאים להתייעץ איתה, שבאים לשמוע אותה, שתמיד יקבלו ממנה את הזווית המעניינת, הנכונה. חוש הומור, שהיה אצל אבא שלי, מהות חייו, היה חלק מקרטע אצלה, אבל היא הכירה בכך שזה חלק מקרטע, וחלק מהצחקות היה שהוא היה עובד עליה, כן?
אבל לפני שנמשיך, אני רציתי לשאול אותך, את פרט לי על כל מיני תקסים שעשית לשתי
נכון. בעיקר, הפרידה מאימא שלי, הייתה סוג של, לא היה מה שלפעמים מדברים עליו של שחרור, שזה משהו שחוויתי עם שתי נשים אחרות של לשחרר מישהו מהאחיזה בחיים וללכת אל המוות. יונה, אמא שלי הרגישה שזה לא הולך לכיוון טוב, ובאיזשהו אופן המצב הפיזי השתלט עליה שהנשימות והיומיים השלושה האחרונים של חייה היו במצב שבו אי אפשר היה לדבר איתה. כלומר, היינו לידה, החזקנו אותה, תנו לה תרופות שממשיכות את קצב הלב וכולי, אבל היא בעצם היה ברור שזה לא הולך לשום מקום. שתי הפרידות האחרות שאנחנו נדבר עליהן היו אחרות במובן הזה שהיה לי איזשהו תפקיד במסע הזה הקצר מכאן לשם, שזה באמת היה עם דודה צביה, היא התחילה להרגיש לא טוב, והיא התחילה לאבד במשקל, והיא התחילה להיפגע להתיאבון, התחילו אבחונים, והגיעו לזה שיש לה סרטן בכבד. היום יכולים להציע יותר דברים בתחום הזה, אבל כמעט זה היה כאילו להגיד גזר דין מוות. לא נכנסה לטיפולים כימותרפיים, עשו קצת הקרנות. אני זוכרת בבלינסון הייתי איתה שם, זוהר חי בארצות הברית, וגם אופר הבן השני חיים בארצות הברית. אז היה כאן שלומי, צעיר בניה המתוק, ואשתו עדה. לא ממש, התחילו קצת טיפולים, אבל די הבינו שאין מה להציע, ואז, בגלל שהיא כל כך האמינה ברפואה אלטרנטיבית, צביעה בעצמה, היא הלכה לאיזשהו רופא באיכילוב, אבל הוא היה עושה כימותרפיה, לא זוכרת איך קראו לזה, כימותרפיה אלטרנטיבית או משהו כזה, אצלו בבית. ואני זוכרת שאני הייתי נוסעת איתה אליו, וזה לא נראה לי כל הסיפור הזה. מה זה כימותרפיה אלטרנטיבית? אתה בבית חולים, אם זה עובד, אז זה עובד, אם זה לא עובד, זה לא עובד. וזה עלה המון כסף. והיא אמרה לי, הבנתי, אני מאמינה בזה, את יודעת שאני תמיד האמנתי בזה. ראיתי אצלו בחדר אנשים שאמרו לי שככה וככה וככה וככה. אבל ראיתי שהיא הולכת ו...
עוזלת.
היא הולכת ועוזלת, הולכת ודואכת. ואז השפזו אותה בפנימית, אפילו לא באונקולוגית גם, בפנימית באיכילוב, וזוהר הגיע. ישבנו ככה, אני זוכרת את הלילה שיאיר היה, וצביה נורא אהבה את יאיר, ויאיר נורא אהבה את צביה. גם הוא קיבל שתי אמאות, הוא קיבל את אמא שלי והוא קיבל את צביה. צביה גם תמיד הייתה מברכת, והיא הייתה באה לברך, הייתה מברכת אותו, והייתה מברכת את הילדים שלי, כאילו היה לה עמדה כזאת של כהנת קצת, כן. המצב היה ממש כבר ככה, שכבה וזה, ואז נכנסתי ואמרתי לה, עד עוד צביה, עכשיו יאיר פה ואני פה וזוהרי פה, אז את מוכנה לברך אותנו? אז היא אמרה לי, יבינתי, אני הולכת. אמרתי לה, איך את יודעת? היא אמרה לי, אני יודעת. אמרתי לה, אז, ואיך את מרגישה? היא אמרה לי, יבינתי, אני לא מפחדת. אני לא מפחדת, אני אפגוש את אבא שלי. אני אפגוש את אמא שלי שלא הכרתי אותה, אבל אחי אני מתגעגעת לאבא שלי. לשני האחים שלה שכבר נפטרו. ואני לא מפחדת. מה יהיה עם הילדים הזה? אמרתי לה, את יודעת מה דודה צביה? את יודעת, הם חזקים, זוהר כל כך מצליח. שלומי, הוא עובד בהייטק, ועדה המקסימה, וגם כן, מהנדסת מכוננת. הם כולם בסדר. הם כולם בסדר. עכשיו אני אקרא להם, אמרתי לה ככה, עכשיו אני אקרא להם אחד-אחד, ואת תברכי כל אחד. היא אמרה, טוב. והרופא הזה מהכימותרפיה האלטרנטיבית, היה רופא במחלקה הזאת, והוא הסתובב באותו לילה, הוא אומר לי, מה את עושה? אז אמרתי לו, היא מברכת אותנו, והיא מברכת אותנו, היא אומרת שהיא צריכה ללכת, והיא מברכת אותנו. והיא ברכה כל אחד מאיתנו, ובאותו לילה היא נפטרה.
שזה היה בתור דרך לאפשר לה להרפות?
אפשר לה להרפות, כי אני חושבת, זה ברור לי היום כאימא, שאם את באמת לא כל כך עסוקה בתחת של עצמך, כאילו באמת אומרת, אוקיי, זה החיים, חייתי, אוקיי, הכל בסדר, אני הולכת. הדאגה העצומה היא למי שאת משאירה מאחורה. את כאילו, אם את פרי קונטרול, או את חושבת שאי אפשר בילדייך, אז בטח, אבל אפילו אם לא, אז את צריכה שמישהו ירגיע אותך, צריכה שמישהו יגיד לך, לכי לשלום, וילך. וזה היה, זה הפחיד אותי נורא. זה נורא הפחיד אותי שזה כאילו, יש לך איזושהי תחושה בהתחלה שאת אפשרת את הדבר הזה, שאת פתחת לה את הידיים מהמות, ואפשרת לה לשחרר, כאילו, שזה מה שרציתי לעשות גם. גם זה ריגש אותי מאוד, וגם זה הרגיע אותי מאוד, וגם זה הפחיד אותי מאוד. זה מאוד הפחיד אותי. ובפעם השנייה שזה קרה לי עם פיה, עם אשתו של אבא של בעלי, של יאיר, פיה, מאוד מאוד אהבתי אותה. היא הייתה דור אחר, כאילו, יותר צעירה מאמא שלי, נולדה בצ'ילה, הייתה שמאלנית מאוד, הייתה קולית כזאת, למדה בגימנסיה אמריקאית, הספרדית ואנגלית היו שפות האם שלה, הייתה מצחיקה, היה לה הומור, היא הייתה נונקונפורמיסטית, צ'גוור היה תלוי לה מעל המיטה. אני פגשתי אותה כאימא, אז היא כבר הייתה הרבה יותר, הייתה צריכה להתמסד, ולהקפיד על החוקים של הקיבוץ, ו... אבל היא לימדה אותי המון דברים, כאילו, גם היא וגם אבא שלי יאיר היו כאלה מאוד אינטרנציונליים, כאלה אבא שלי יאיר נולד באוסטריה, והוא היה בסוג של הקינדר טרנספורט, למרות שהוא היה בגיל 16. זה היה בית מאוד אינטלקטואלי בקיבוץ, ופי הייתה נהנה בכל דבר, ומה שעשיתי באוניברסיטה נורא עניין אותה, ומה קורה בתל אביב נורא עניין אותה, ותמיד היה כיף לדבר איתה, הייתה צריכה קצת להתפנות מהתקומן העין שלה הייתה על הילדים. זה הייתה עוד בוגרת, יותר אולי קצת סוג של אחות גדולה כזאת. ואחרי שאבא שלי נפטר, גם די בחטף מהתקף לב, פיה פיתחה נפחת, מחלת ריאות.
שבדרך כלל מקבלים מעשנים, לא?
נכון, היא ישנה כבד, היא הייתה מעשנת כבדה. היא הפסיקה באחרית ימיה, אבל היא מאוד אהבה לעשן, וזה מחלה נוראית. והיא בקיבוץ, יש לה, הבן הבכור שהיא ילדה, הוא כבר היה אחרי צבא, והוא היה עבד באיזשהו מקום, ודנה הצעירה הייתה בת משהו כמו 17, 18 בקיבוץ, ואנחנו רחוקים, ויש לה אחות שעלתה מוונצואלה, והיא הייתה, אבל היא הייתה בבית עם מטפל, והיינו באים די הרבה, והיא ניהלה את המחלה שלה במין אלגנטיות. שוב, יש במחלה, כל כך הרבה מחלה, יש כל כך הרבה דברים משפילים ומכוערים, פיה מאוד אהבה יופי. והיא לימדה אותי בסמים, אמא שלי אף פעם לא היה לה בסמים. בתוך החדר הזה וחצי בקיבוץ, היה לה תמיד מישהו היה מביא לה בסמים צרפתיים, והכאור של החולי, במיוחד של המחלה הזאת, היא ההזדקקות, לא התאימו לה בכלל, באמת הייתה מין יצור כזה, שבגיל 38 ילדה, כאילו עד גיל 37 לא התחתנה, הייתה שם חברה של איינדה בצ'ילה, כן? בן אדם ססגוני, לא אמרה למה אתם לא באים, שום דבר, שום דבר, כאילו אני ראיתי, היא נורא אהבה טלוויזיה, והיא נורא אהבה לישון מול הטלוויזיה, גם כשהייתה בריאה. שזה היה נורא תמיד בעיניי, כאילו אצל אמא שלי זה היה משהו שאוסרים בן אדם עליו, כאילו, יש דברים, טלוויזיה, יושבים רואים טלוויזיה, קמים, מצחצחים שיניים, הולכים למיטה לישון. פיה הייתה חורפת לה מול הטלוויזיה. אז אמרתי לי, בוא נקנה לה את הכיסא של החלומות כזה. לא תצטרך לצאת ממנו. והלכנו וקנינו עוד יחד איתה, היא נסעה בקלנועית לשומרת הזורע שם למטה בקיבוץ, בחרנו כיסא כזה כיפי של צ'נדלר כזה מחברים, והיא באמת לא נפרדה מהכיסא הזה עד יום מותה. פי אף פעם לא התלוננה, היא לא התלוננה על כלום, על כלום. יום אחד היינו בפיקניק בירושלים, וצלצלו מהקיבוץ, ואמרו, היא לא מרגיש, יש דרדור וזה וזה, תבואו. ובאנו ישר, כאילו עם הריח של המדורה, אני זוכרת, באנו, והרופא אמר, הסביר לנו מה הדרדור וכו', ושהוא נותן לה, הוא התחיל לתת לה מורפיום, אז אני אומרת לו, אוקיי, אז תגביר לה את המורפיום. אז הוא אומר לי, כן, זה לא כך פשוט, ואז אמרתי לו, אז כמה זמן... זה ייקח, אז הוא אומר, תראי, זה יכול לקחת, ככה תמיד הם אומרים, זה יכול לקחת 10 ימים, זה יכול לקחת 2 שבועות, יש אנשים, הוא אומר, שחיים עם כמויות כאלה גם 2 חודשים, וזה יכול גם לקרות מחר, מחרתיים. הכל זה שיחות כאלה שלא, הדברים לא נאמרים, דוח, כאילו זה צריך, שוב, באופן בלתי מתוכנן, אבל היה לי את הזיכרון של השיחה עם צביה. ידעתי שפיה מאוד מאוד מודאגת משני הילדים שלה. שני הילדים שלה הם לא היו סטנדרטים, הם לא היו סטנדרטים בבית ספר. דנה גרה אצלנו מגיל 16 ועשתה בגרות אקסטרנית בתל אביב ולא בקיבוץ. אריאלי לא בדיוק היה, היא השקיעה בלימודים, חרדות כלכליות, זה קיבוץ. וידעתי שזה מאוד מאוד מטריד אותה, זה מאוד מטריד אותה. ואז אמרתי לאריאלי, אריאלי, אתה עכשיו נכנס לאמא ואתה אומר לה ככה, אני עובד עם יאיר. אני ממש מרוצה, הכל בסדר, אני בדירה בתל אביב, את יודעת, אני ממש מסתדר, יש לי חבר'ה, יש לי חיים, הכל בסדר, ואני אומר לך, אני אדאג לדנה. הוא מסתכל עליי ככה, אריאל, זה בכלל לא חשוב אם זה נכון או לא נכון. עכשיו אתה נכנס, ואתה אומר לה את זה, והוא נכנס ואמר לה את זה, ואז יאיר נכנס אליה, יאיר נורא אהב אותה, כאילו האמא החורגת שלו, כאילו, כן. כן, אבל היא באמת הייתה בן אדם שהכניס, כמו שהיא אומר, הבית שלנו היה כבוי, כאילו, האמא הייתה חולה בסרטן, ואחר כך אבא התלמן, ופתאום פי הבא, והביאה אור, והביאה קול, והביאה ילדים, והבית נהיה מואר, ולארי התאהב, והוא נכנס אליה, והיא דיבר אליה, והוא אמר לה שהוא אוהב אותה, ושהוא ידאג לילדים, ושאריאל עובד אצלו, ושאין לה מה לדאוג, והיא שמחה נורא על יאיר. ואז אני נכנסתי, ואני זוכרת, יאיר לבש איזה חולצה, שאמרתי שהיה לה ריח של מדורה, חולצה נורא מיוחדת. והיא הסתכלה כזה פתאום, והיא אמרה לו, יאירי, דמדרן אנריקאית, יאירי, החולצה שלך ממש נהדרת. ועד היום, כאילו, החולצה הזאת כבר דקה, אני לא יכולה לזרוק אותה, כי כאילו אני שומעת את פיה אומרת את זה, שהיא עוד ראתה יופי, והיא מצאה לנכון להגיד לו משהו יפה. ואחר כך אני דיברתי איתה, וזהו, ובלילה היא מתה. וזה שוב, זה באמת היו שתי נשים כל כך קרובות אליי, וזה כאילו הרגשתי שזה נדבק לי הדבר הזה, שיש בזה משהו מפחיד. שוב, אני לא מייחסת את זה באמת לאיזה כוחות על, אבל שהייתי נוכחת בשני שני האירועים האלה, ואנחנו שומעים את זה מהרבה אנשים שהם צריכים, שמישהו צריך לשחרר אותם, ובעיקר להגיד להם שאין להם מה לדאוג, שהילדים שלהם יהיו בסדר, שהנכדים שלהם יהיו בסדר, או הבני זוג שלהם יהיו בסדר, ושהם יכולים ללכת, שדי. הסבל, כוס היגון התמלאה, והגיע זמן ללכת, והיא הלכה. כן. פשוט הלכה.
אבל את מדברת איתה בתפילות שלך, כשאת רוכבת כן. על אופניים, גם כן. היא כלולה.
נכון, נכון. אז
אני צריכה לקשור אותה חזרה למקצוע שאת עוסקת בו.
כן.
ולהגיד שאת מיישמת ממש את התפיסה הזאת, שהאנססטרס חיים איתנו, שיכולים לחיות איתנו.
תראי, זה... את יודעת, השבט שלי, השבט שבו עבדתי, ששם עשיתי את הדוקטורט, ושם עשיתי את עיקר הקריירה שלי, זה היהדות החרדית בישראל. והאנססטרס בעולם החרדי הם מאוד מסודרים, כן? זה לא בדיוק כמו בשבט הדינקה. ההכרה שאת, בכלל בחינוך האנתרופולוגי, הארכיאולוגי, האבולוציוני, ההכרה שאת... כל הרעיון המערבי שאתה אוטונומי, שיש לך גבולות, שאתה אינדיבידואל, שאת חד פעמית, שאת פתית שלג, אין לזה, זה לא קשור לכלום, את בתוך רצף, את אירוע פרטי אחד, כן, עם, אז המבט הזה שאת בעצם תוצר של הקשר, של רצף, של היסטוריה, של אתניות, של תרבות, הוא מאוד מאוד חזק. העובדה שאני קראתי כל כך הרבה וקוראת כל כך הרבה על תרבויות אחרות, מגדילה את ההיקף, את הריינג', את הטווח של האפשרויות, למי אני רוצה שיהיה חלק מהאנססטרס שלי. את יודעת, זה פרויקט פתוח. ביהדות יש שושלות מאוד סגורות. הייחס זה דבר מסודר, למרות שאנשים עושים מייחס, עושים ממנו שיעור יוגה, כלומר מותחים אותו לכל כיוון אפשרי. אבל יש ייחס, ויש שושלות, ויש גניולוגיה, ויש בכל תרבות, הגניולוגיות הן אחרות. את יכולה להחליט שאת מתחברת למי שאת מתחברת.
כן.
בהודו את יכולה לבחור מי מהאלים הוא האל שאת רוצה שיהיה לך אולטר שלו בבית. כלומר, והאושר העצום הזה והאפשרויות האלה, הן בהחלט חלק מהיום-יום שלי, הן מאוד משפיעות עליי. אז אבותיי הקדמונים ואימותיי הקדמוניות, הן חלק מהיום-יום שלי.
כן. תמי, תודה רבה.
תודה רבה לך.
על שיחה מאוד מעניינת ומרגשת.
תודה לך. כן, זה כיף. ואני שמחה שדודה צביה ויונה פה, כמו שהם תמיד היו, במרפסת פה, בישראל חיים במרפסת. ושם הם היו בשבת, צביה הייתה מורידה שערות בשעבה לאמא שלי מהרגליים, ואמא שלי הייתה עושה לה טיפול פנים, לא שהיה צריך הרבה, את יודעת, אור של תימניה. וכשאני גדלתי, כמובן, הייתה מורידה לי את השערות.
אני לא אעשה לך את זה במסגרת הפודקאסט.
תעמדי בשקט.
טוב, תודה שוב.